כן, אנחנו ניגשים ללמוד ספר הכוזרי. בעצם, כפי שקרא לספר הזה מחברו, רבי יהודה לוי, ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והוויית ראיות להגנה עליה. לפני שאנחנו ניגש לדברים עצמם, מן הראוי לעמוד במשהו על ערכו של המחבר וערכו של הספר. ולא רק מפני שמן הנימוס ומן המוסר לדרוש בכבוד האכסניה, כלומר כאן האכסניה זה הספר ובעל האכסניה הוא רבי יהודה לוי, לא רק מפני זה, אלא מכיוון שאישיותו של רבי יהודה לוי המיוחדת היא אחד המפתחות להבנת ספרו, וערך הספר במשך הדורות הוא אולי המפתח לזה שאנחנו בכלל לומדים אותו, כי ספרים שונים ורבים נתחברו במשך כמעט 900 שנה מאז שהספר הזה קיים, ולא את כולם אנחנו לומדים ולא לכולם מייחסים אותה חשיבות. לכן חשוב גם להבין למה הספר הזה חשוב היה לדורות הקודמים וגם לנו. וכן לגבי רבי יהודה לוי, רבי יהודה לוי היה איש של עולמות שונים שנתמזגו בתוכו ועמד בפני מציאות מיוחדת. כולכם יודעים שהיה משורר גדול, באמת משורר נפלא. ועד לתחיית השפה העברית בדורנו לא נכתבה שירה בעוצמה דומה לזו שכתב רבי יהודה לוי. עוצמה שירית, ספרותית וגם עוצמה של תוכן. רבי יהודה לוי היה רופא, ורופא של לפני 900 שנה פירושו של דבר זה החכם הכולל. כלומר, האיש היודע את תורת הכוכבים ואת תורת הצמחים ואת האנטומיה ואת הפילוסופיה ואת מבנה הנפש. רופא זה היה כלי לחוכמה, כלומר שערי המדע, המדעים
השונים,
שערי העיון וההכרה היו פתוחים לפניו לרווחה. רבי יהודה לוי היה אחד מחכמי התלמוד הגדולים שבדורו, ודברים מועטים שנותרו ממנו חלק בתוך ספר הכוזרי באשר לקו התאריך למשל מובאים להלכה על ידי כל הפוסקים שעוסקים באותה שאלה, ועוד מקצת דברים שמצאו ממנו בהלכה מתייחסים אליהם ברצינות גמורה כאל אחד הראשונים החשובים ביותר. הוא היה תלמיד הרי מיגש, תלמידו של הריף, נושא על גבו מסורת תלמודית מפוארת בידענות וחריפות והזדהות שממש כאחד הראשונים. אני מדגיש את זה מכיוון שלפעמים אנחנו מתייחסים לרבי יהודה לוי המשורר או רבי יהודה לוי בעל הכוזרי כאילו איש מחשבה, איש הגות. צריך לדעת, היה אחד מגדולי ישראל, גדולי החכמים גם בהלכה. רבי יהודה לוי עמד בין שני עולמות מבחינה חיצונית. ספרד של זמנו, חלקה הייתה כבושה על ידי הנוצרים וחלקה על ידי המוסלמים, והוא עבר מצד לצד, כלומר מצד האחד של המדינה לצד האחר של המדינה וחוזר. הוא הכיר את הקהילות היהודיות שבעולם הנוצרי של ספרד ואת הקהילות היהודיות שבעולם המוסלמי של ספרד. הוא הכיר את שתי הדתות ואת שתי התרבויות היטב, וכמובן שהד לכך, להכרה הזאת, לידענות הזאת, יש גם בספר הזה. ספרד של אותם הימים ושל מה שנקרא תור הזהב, מאות שנים שממבט מרחוק נדמה שהן שנים שלבות, שהיהודים בספרד עלו למדרגה גבוהה של משרות ממלכתיות חשובות, דרגת ההשכלה וההשפעה. כמובן שבפועל זה לא היה כל כך פשוט, היו תקופות קשות מאוד בתוך אותו תור הזהב של יהדות ספרד, תקופות של המרת דת בכוח לאסלאם, תקופות של גירוש, של נדודים, וגם לא כל היהודים היו עשירים. אחד מהם אבן עזרא, שהמסורת אומרת שמה היה חותנו ושמה היה חתנו של רבי יהודה לוי, רבי אברהם אבן עזרא. יש עוד אבן עזרא, משה אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא, פרשן התורה הגדול, הדקדקן, יודע יסוד. הוא למשל היה איש עני שנדד כל חייו לצורך פרנסה, גם בין חלקים שונים של ספרד. אבל אותו תור הזהב יצר בכל זאת מציאות מיוחדת שלא חזרה בתולדות ישראל עד אחרי בערך 700 שנה יותר מאוחר. המציאות הזאת העמידה את היהודי בפני בחירה. הוא יכול היה לבחור ביהדותו ולהישאר מובדל מן החברה, מיעוט. הוא יכול היה לבחור בנצרות, והנצרים אז חזרו אחר היהודים, במיוחד בספרד, מכיוון שהיהודים יכלו לסייע לנוצרים לכבוש את ספרד מחדש מידי המוסלמים, והמוסלמים חזרו אחר היהודים כדי להתגונן מפני הנוצרים. אפשר היה לבחור באסלאם. כל בחירה כזאת של אדם משכיל, בעל מדרגה אישית, הייתה יכולה להפוך אותו לאיש עשיר, איש משפיע, אדם שיכובד על ידי הסביבה הלא יהודית כמובן. והייתה בחירה נוספת שגם היא קיימת בספר הזה. אפשר היה לבחור באיזו עמדה שלישית או רביעית, אם תרצו, לא נוצרי, לא מוסלמי, לא יהודי אדוק, אלא פילוסוף, מדען, אדם בפני עצמו, אזרח העולם, מה שנקרא אחרי מאות שנים הרבה. האתגרים האלה עמדו בפני כל יהודי, ובייחוד בפני יהודי שהצטיין מאוד בכישרונותיו. מבריק, יצירתי, בעל קסם. האתגר והפיתוי שבאתגר היה גדול מאוד. למה להישאר יהודי? למה להיות מיעוט, נרדף, מתגונן, כאשר האפשרויות האחרות הן מתחת לידיים? לא צריך להתאמץ במיוחד, ואפשר להגיע לדרגות גבוהות מאוד של מה שנקרא היום מימוש עצמי, כלומר מימוש הכישרונות, ההשפעה, הכבוד, העושר. המציאות המיוחדת הזאת אכן עשתה שמות בקהילה היהודית של אותם הזמנים בספרד. לא מעטים היו היהודים שהתנצרו או התאסלמו, והתירוץ היה אפילו לא שהם עוברים מדת לדת, אלא שהדתות לא חשובות הן. כי בעצם האדם צריך להימדד לפי אישיותו, לפי כישרונו, לפי התרומה שהוא יכול לתרום לחברה בכללותה. אפשר להיות פילוסוף, מדען, בלי שום קשר מיוחד דווקא לדת, להתנהגויות אלה ואחרות. זה היה אחד התירוצים. התירוץ הזה היה תקף גם מאות שנים אחרי זה. הוא תקף אצל לא מעטים מן היהודים גם כיום. היום זה קצת יותר קל, שאפילו לא צריך לא להתנצר ולא להתאסלם. אפשר סתם לעזוב את מסורת אבות ולהגיד, אני אדם. מה יותר גדול מזה? מה יותר נפלא מזה? אני אדם. ורבי יהודה לוי, עם כל כישרונותה, עם כל היכרותו העמוקה, האינטימית, הקרובה, גם את התרבויות האחרות ואת הדתות האחרות ואת המדע ואת הפילוסופיה, אדם שנתן את תרומתו, שר את שיריו, ריפא חולים, היה איש מכובד ומקסים. האיש הזה עומד לפנינו 900 שנה כמגדל אור של נאמנות והזדהות עם מסורת אבות, ומאיר לא רק לנו את הדרך, אלא מאיר את המסורת הזאת עצמה באור יקרות, בחידוש נפלא. על החידושים האלה אנחנו נעמוד קצת, בעזרת השם, כשנלמד את הדברים בפנים בתוך הספר. הוא לא מתעלם משום פיתוי, משום אתגר. הוא לא מסתגר ולא בורח מפני העולם. והספר שנקרא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת היא היהדות כמובן, וראיות להגנה עליה. ההגנה כאן היא שיר, המנון גדול לעוצמתה, חיוניותה וחזונה של היהדות. זה לא רק הגנה על דת העבר, על הנוסטלגיה של מסורת אבות, יש כאן הערה של מהו העולם שצריך וראוי להיות על פי היהדות, מבחינת המוסר, מבחינת הקיום, החיים שבו. ולכן הספר שנכתב ברוח הזאת על ידי אדם כזה הוא לא עוד ספר אחד, אפילו של גדולים וטובים של אותה התקופה, תקופה של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, שנפתחת ביצירה הגדולה של רבי סעדיה גאון, תמונות ודעות. ולאחר ספר הכוזרי יש ספר מורה נבוכים של הרמב"ם, וספר העיקרים, ועוד ספרים, אמונה רמה של רעבד, וספרים נוספים, ספרים חשובים מאוד, כל אחד במבנה הלוגי, בהערה של חלקים כאלה ואחרים בתורה, של מצוות, של הלכות, של מוסר, של פילוסופיה, כולם חשובים. אבל עוצמת החיוניות שיש בספר הזה היא מיוחדת. ואולי היה משהו ברבי יהודה הלוי שהפך את הספר הזה לכל כך מיוחד. אין מה לומר שרבי סעדיה גאון היה איש מאור התלמוד שבדורו, ואיש המדע. אין מה לומר על הרמב"ם, שהיה רופא דגול, פילוסוף גדול, ואיש התלמוד המופלא. אבל רק רבי יהודה הלוי מלבד אלה היה גם משורר. ולהיות משורר זה לא לחרוז חרוזים, זה לא רק לדעת היטב את אוצרות הלשון והתאמת המילים. להיות משורר זה סוג של תחושת המציאות. המציאות היא בעלת מטען של חיוניות מרגשת, חודרת, והמשורר הוא זה המרגיש את זה. לתוך נפשו המציאות הזאת חודרת. מידת ההזדהות שלו, מידת היכולת של המשורר לתפוס את המציאות גם בכללותה וגם במעופה המיידי הרגעי, להתרגש עד עומק הנפש מצבע, מצליל, ממילה, ממאורע, ולהנציח את זה בשיר, להביא את הרגש הפנימי העמוק לידי ביטוי של מילים ולהנחיל אותו לדורות הבאים. זו גדולתו של המשורר. בזה הוא מתקרב אל הנביא, שחש את המציאות באופן שונה מכל אדם. המציאות מדברת אליה, פונה אליה, דורשת התייחסות, דורשת תיקון, דורשת נחמה. הקיום בעצמו, החיים בעצמם, הם כל כך חזקים שהם הנושא גם של הספר הזה. ולכן בכל תקופה, בכל עת, אומנם משתנות הנסיבות, המחשבות משתנות לפעמים, הנוסח שבו אנשים מדברים ומתקשרים ביניהם גם כן משתנה, אבל כמו ששירה, כמו שנבואה קדומה יודעת לבכוע את מעבה השנים ולהגיע לליבו של כל אדם שקורא ומתפעל ומתפעם ממנה ורואה את החזון שבו, את הגדולה שבו, כך גם שירה גדולה שבו, וכך במידה לא מבוטלת הספר הזה, שמלבד תבונה רבה וידע וכבוד, כל זה מהותח בעוצמה של חיוניות שירית. זה לא ספר שירה, אבל זה ספר שיש בו מן השירה, וכמו שהתורה כולה מצוותה להיכתב בגלל פרשת השירה, כתבו לכם את השירה הזאת, זוהי מצווה, ומכיוון שאי אפשר לכתוב רק חלק אחד בתורה, אז כותבים את כולם. והרב קוק היה אומר, כמו שיש תורת השירה, יש גם שירת התורה. מי שמוסק בשירה של עצמה, יש תורת השירה, תורת הספרות, יש גם שירת התורה. גם התורה יש בשירה, גם בהלכה, גם בסיפור, גם בתוך איכה וגם בנחמה. עוצמת החיוניות, החיים עומדים בפנינו, האנשים, המאורעות, הרגשות, התקוות, הצער, החטאים והתיקונים לחטאים, כל זה עומד לפנינו. התברך רב יהודה הלוי, לשמחתנו, בכישרון הנפלא הזה, והוא מאיר לנו מאז ועד הנה ולעוד דורות את התכונה המיוחדת הזו של שירת התורה. הספר הזה כתוב באופן לא כל כך רגיל, גם מבחינת המבנה שלו. כתוב כדיאלוג, דו-שיח. יש בזה יתרונות וחסרונות. החיסרון העיקרי שזאת לא הרצאה לכאורה מסודרת, פילוסופית, שיש בה הנחות יסוד ופיתוח של הנחות היסוד והוכחתם, אלא יש בו אותה חיוניות של דו-שיח. הוא נובע משאלה, ממצוקה, והוא צריך לפתור את המצוקה. הוא צריך לענות על השאלה. והמבנה הזה שוב יוצר לפנינו, בעצם זה דו-שיח גם עם הקורא, גם עם מי שלומד. אנחנו לפעמים מונחים על ידי מחשבה אחת, והנה באה מחשבה אחרת, ולפעמים מחייכת אלינו, סותרת את מחשבתנו הראשונה. יש בדו-שיח הזה גם אירוניה, ונרד. שניות הזאת, שניים שמדברים על אותו עניין, כל אחד ממקום שלו, היא כבר מעשירה את התפיסה שלה. אנחנו לא לבד בעולם, תמיד יש עוד זווית לעניין, תמיד יש עוד תפיסה אחת של אותם הדברים. יש מישהו ששואל? יש מישהו שעונה? ולא תמיד המענה הוא כל כך פשוט, ועל המענה הזה עצמו יש שאלות ותשובות. כן? החיים הם מבנה של שאלות ותשובות, כל החיים כולם. אנחנו בעצמנו שואלים, בין אם בפה, בלב, בין אם במודע ובין אם לא במודע, תוהים על דברים שונים, מקבלים תשובה כלשהי, והיא עצמה הופכת להיות חלק מהמציאות שלנו, כשגם היא הופכת להיות שאלה. המבנה הדינמי הזה של התפתחות המחשבה, של פריסה איטית של אותו עניין מכמה זוויות, זה דבר מאוד מיוחד של הספר. דבר נוסף שיש בו, הוא מסתמך על עובדה היסטורית, ויש גם לזה משמעות עמוקה מאוד בהבנת הספר בכללות. ככלל, כאשר מדברים על מחשבות, את המחשבות צריך לנקות ככל האפשר מן העובדות. כן? מפני שהעובדות הן תמיד בזמן, במקום מסוים. והמחשבה, לכאורה, צריכה להיות בעלת תוקף אוניברסלי. כן? אמנם ילדים קטנים, אז כששואלים אותם שאלות, נניח בחשבון, מתמטיקה היא המחשבה התאורה, אז כדי שהם יהיה להם יותר נוח, שואלים אותם שני תפוחים נניח, או שתי סוכריות ועוד שתי סוכריות, כמה זה ביחד. אבל אם הילד יענה אבל אין פה סוכריות, זה לא יהיה לעניין. כן? וזה סביר מאוד להניח שאם שתי סוכריות ועוד שתי סוכריות זה ארבע, אז זה לא בגלל הסוכריות. זה יהיה נכון גם עם עצמים אחרים, ולא רק עכשיו, אלא גם בכל מקום אחר. כך זה ראוי להיות. אז מה מקומה של ההיסטוריה? מה מקומו של האירוע? של האדם שיש לו שם ושם משפחה, שיש לו ביוגרפיה כלשהי? מה מקומו של כל זה במחשבה? לכאורה צריך לנקות, להפשיט, כן, זה תהליך ההפשטה, אבסטרקציה. להפשיט את המחשבה מכל מיני פרטים, מכל מיני דברים מקריים, כדי להגיע אל הנוסחה. רבי יהודה לוי הולך בדרך אחר. יסוד ספרו זו עובדה היסטורית. ספר נקרא בפי העם כוזרי. כוזרים היו שבט, עם כזה, בערבות אסיה התיכונית, בין גדות הוולגה להרי קווקז, ובנו אימפריה או מדינה גדולה, בכל אופן די חזקה, ששלטה במרחבים אלה כמה מאות שנים, והייתה להם בירה, עיר גדולה בשפך הוולגה לים הכספי. וקרה משהו לפני בערך 1200 שנה, אולי קצת יותר, מלך הכוזרים, השבט החצי נוודי הזה, התגייר. הוא ועוד אנשים איתו. לא סביר שכל העם הכוזרי התגייר, אבל לפחות איזושהי שכבה. של אנשים המקורבים. וזה המשיך להיות כך בשושלת. ויש איגרת מפורסמת של רבי חסדא אבן שפרות, ששם הוא מצטט מכתב ארוך של אחד יוסף מלך הכוזרים, שמספר את כל הסיפור הזה, שהנה באמת אנחנו אבותיו ובניו הם כולם יהודים, והוא שואל שאלות בהלכה איך לעשות ומה לעשות. זו עובדה היסטורית. באמצע הזמנים קורה דבר כזה. מה זה אומר? מקרה, משהו חד פעמי, אכן חד פעמי. למה להתחשב בזה? זה אומר בכלל משהו? האם זה ישפיע על העם היהודי באותו הזמן? כמעט שכלום. כמעט שלא ישפיע. מועטים היו היהודים שהגיעו לקוזריה, ואנחנו לא יודעים על גדולי ישראל שהגיעו לשם. אין לנו כתבים מיוחדים לשם. הסיפור הזה הוא סיפור מופלא. והוא, דווקא הסיפור הזה, כל כך לא אופייני, לכאורה, למחשבה היהודית, היהדות היא גם לא דת של מיסיון, היא לא מנסה לגייר. דווקא הסיפור הזה הוא הגרעין שמתוכו יוצא רבי יהודה הלוי ובונה את ספרו. מדוע זה כל כך חשוב? כי בניסיון להעריך מחדש את ערכה של היהדות בעולם, והניסיון להעריך מחדש, כל יהודי בעצם נדרש לדבר הזה. למה לי להישאר יהודי? היה צריך לחשוב האם יש משהו בדבר הזה, האם עדיין יש ביהדות איזה תוכן, איזו גדולה שיש להם עתיד. האם לא עוסקים כאן בשימור גבייה, שאולי פעם לפני 1,000 שנה או 1,500 שנה או 2,000 שנה הגבייה הזאת היה איש חי יפה תואר, חכם ונבון, אבל עכשיו מה זה? פולחן המאוזולאום, פולחן המת? זו השאלה, ואני מנסח אותה דווקא בחריפות, כי נדמה לי שמפעם לפעם מחשבות כאלה הן מנסרות עדיין בחלל עולמי. אמנם היום כבר לא אומרים 2,000 שנה לפני רבי יהודה הלוי, היום אומרים זו דת של חשקת ימי הביניים, כבר אומרים את זה בורים ועמי הארץ, הם לא יודעים באמת מה אורך חייה של היהדות. אבל מה אנחנו עכשיו נתנהג כמו בחשקת ימי הביניים? הנה, בחשקת ימי הביניים כבר שאלו את השאלה הזאת. ממש באמצע. בימי רבי יהודה הלוי חי, בימי מסע הצלב השני והשלישי, התנגשות הדמים האיומה, מלחמת עולם בין הנוצרים והמוסלמים, חשקת ימי הביניים. והעובדה הזאת שהיהדות מצד עצמה, לא היהודים, היהדות כדת, כחוכמה, כמערכת התנהגות ומוסר, היא ידעה, יכלה, היה בעוצמתה ובכוחה לכבוש את ליבו של איש זר, מלך אדיר בקצה העולם, לא מפני שהיהודים הבטיחו לו כסף, לא מפני שהיהודים היו בעלי ברית פוליטיים רצויים, רק מצד עוצמת האידאה, רק מצד עוצמת היהדות בעצמה, התורה. מלך אדיר של ממלכה אדירה שהפילה את חיטתה ואת אימתה גם על המוסלמים וגם על הרוסים הנוצרים של אותו הזמן, קיבל את היהדות. אם כן, עובדה הופכת להיות משהו שמרמז על הכלל. גם חיי היחיד שיש לו שם ושם משפחה, הוא חי במקום מסוים, אם נדע להתייחס אליו, הוא הופך להיות משהו שיודע ללמד על הכלל כולו. וכך התורה כולה, היא מספרת לנו על בני אדם במקום מסוים, בזמן מסוים, והם לנו דגמים להתייחסות, ללימוד, לניתוח ההתנהגות. הקרבה, ודווקא הקרבה הזו, דווקא לא ההפשטה, כי אם היכולת לא לבטל את הייחודי, את הפרטי, ולראות אותו כמחובר אל הכלל וגם מלמד את הכלל, זה הדבר המיוחד שיש למשורר. המשורר שיודע לשיר על פרח או ציפור, על שעת בין הארבעים או שעת הזריחה, שהוא ראה אותה בעיניו, שהייתה רגע כמימרי, רגע אחד. וזה הופך להיות דימוי שמצית את הדמיון ומפעים את הלבבות מאות שנים. זה הדבר המיוחד. העובדה ההיסטורית, כלומר עוסק פה רבי יהודה הלוי, והיחיד, היחיד בזמנו, לא רק בין חכמי ישראל, גם בין חכמי אומות העולם, גם בין הפילוסופים הגדולים, אנשי הדת הגדולים, בין המוסלמים, בין הנוצרים, עוסק בהיסטוריה, בקיום, בחיים, בעובדות, כמות שהן, וכמות שהן לדורות. כן? אנחנו יודעים שהנבואה, יש נבואה לשעה, ויש נבואה לדורות, אבל גם נבואה לדורות הייתה לשעה. היא נאמרה בשעה מסוימת, לפני אנשים מסוימים, אלא יש בה שהיא יכולה להיות גם לדורות. זו חוכמה יוצאת מגדר הרגיל. אם תרשו לי לומר, זו חוכמה סופר מודרנית. כי כבר יותר מ-100 שנה התרבות המתקדמת והמפותחת, לא יודעים כי היא מתקדמת כל כך, אבל היא מפותחת מאוד, זה בטוח. כן, האירופית עוסקת ביחיד, בפרט, בחיים, בשעה, בהיסטוריה. מנסה ללמוד משהו, להבין משהו, לנסח את זה מחדש. הספרות מתחברת אל הפילוסופיה. ובזה רבי יהודה הלוי היה מבשר של עולם שלם 800 שנה לפני שהעולם הזה הופיע. ולכן הוא גם קרוב אלינו, קרוב לאורך המחשבה שלנו. אינני יודע אם שמעתם אי פעם על פילוסוף יהודי דגול שחי בגרמניה לפני 70 שנה, נפטר כבר קצת לפני יותר מ-70 שנה. שמו היה פרנץ רוזנצווייג, וכתב ספר גדול, כוכב הגאולה. זה סיפור בפני עצמו, אישיותו וחייו. הוא גילה לעצמו את רבי יהודה הלוי כשהוא למד עברית. הוא תרגם חלק משיריו לגרמנית, והעריץ אותו ארץ הגמור. ורוזנצוויג היה איש מודרני ביותר. את הדוקטורט שלו הוא כתב על הגל והמדינה. רוזנצוויג, אני מתכוון, לא רב יהודה לוי. הוא גילה את כתבי שלינג המאוחרים, היה תלמידו של אחד מגדולי ההיסטוריסטים, פרופסור מייניקה בגרמניה, ויצר בעצמו, יצר גם מבחינת הספרות, מבחינת החינוך, מבחינת הפילוסופיה. זאת רק דוגמה למי שמתוודע לרבי יהודה לוי, אפילו בהפרש כל כך ארוך של דורות, תקופות, מקום. דווקא אדם גדול ומעמיק יכול לתפוס את הגדולה המופלאה של האיש ושל יצירות. אבל האמת היא שבמשך כל הדורות, אני מציע לכם, לא רוצה לצטט את זה עוד פעם ועוד פעם, כי אתם כבר למדתם לקרוא, יש במהדורה, נדמה לי, הגדולה של הספר הזה, כן, של התרגום הזה של אבן שמואל, יש שם, הוא מביא ציטוטים קצת, שגדולי הדורות במשך הזמן אמרו על ספר הכוזרי. ורק אחד מהם, אחרי המבוא נדמה לי, או לפני, אני לא זוכר באיזה סדר, רק אחד מהם, אני מוכרח לומר, כן, מתוך חשיבות וכבוד, שהרב רבי ומורי, הרב צבי יהודה זיכרונו לברכה, היה אומר בשם הגאון מוילנה, שזה ספר שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כן, מצאתם? יפה. אז יש פה עוד דברים שנאמרו במשך הדורות על ידי אנשים שונים. זה רק מראה לנו עד כמה מי שהתוודע לספר הזה ולמחבר ידע להוקיר, להעריץ ולהתפעל מן היצירה הזאת. טוב, זה היה במעין פתיחה ללימוד ספר הכוזרי, ובעזרת השם פעם הבאה אנחנו נמשיך. תודה.